מגילה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, בוקר טוב, שושן פורים, וכן, חלק גדול מן העולם, העולם היהודי חגג אתמול, אבל אתם יודעים, שושן פורים, יש לנו את ירושלים בכל גלילותיה, עוד כמה ערים בארץ ישראל, ובשושן, חוגגים היום את חג הפורים, אנחנו עוד נמצאים בעיצומם של ימי הפורים, אנחנו קוראים במגילה, ימי הפורים האלה יהיו לעם ישראל, ואנחנו נמצאים בעיצומם של ימי הפורים, נכון, חלקנו, חוזרים עכשיו לשגרה, אבל אני רוצה ככה ביחד נצא לדרך ונלמד, ניקח איתנו מחג הפורים לא רק הסברים על המגילה וכדומה, בואו ביחד ניקח מחג הפורים להמשך ימות השנה. אתם יודעים הרי שחג בעולם היהודי, ביהדות, זה אף פעם לא משהו של חגיגה למה שקרה לפני עשרות שנים, מאות שנים ואלפי שנים. תמיד אנחנו חוגגים על מה שהיה, אבל בשביל מה שיהיה. רגל, חג, זה תמיד משהו להתקדם, לקחת משהו. ואני רוצה ביחד לנסות לקחת משהו מפורים. כמו שאמרתי גם לאלה שכבר סיימו את המשתה והשמחה ומשלוח המנות, אבל להתמקד בנקודות אולי שראינו וחשנו, ואולי שמענו, אבל בואו ניקח את זה צעד אחד קדימה. אנחנו יודעים שלמעשה, ארבע פעמים, באמצע קריאת המגילה, כשאנחנו קוראים בבית הכנסת, בעל הקורא עוצר את הקריאה שלו, וכל הציבור קורא ביחד פסוק שלם. יש כל פסוק בפני עצמו, יש כמה סיבות, בעיקר כשקוראים את עשרת בני המן, שם כתוב בהלכה שכיוון שצריך לקרוא אותו באותם בנשימה אחת, את הנקודה הזאת, בעל הקורא לא יכול להוציא אחרים. אבל אנחנו יודעים שככה, די בחלקים הראשונים של המגילה, אנחנו בפסוק הראשון נפגשים בפעם הראשונה מתוך הארבעה למעשה שבעל הקורא נעצר ונותן לנו לציבור לקרוא כל אחד בעצמו, זה הפסוק, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר בן שימי בן קיש איש ימיני. למעשה אחד הסיבות, כך כתוב בחזל, למה אנחנו קוראים את זה כל אחד בפני עצמו בציבור, כל קריאת המגילה זה ניסים ונפלאות, אלא הפסוק הזה למעשה, פה בפסוק הזה יש תחילת הישועה וההצלה של כלל ישראל. למעשה, התחיל נס פורים, התחיל עם איש יהודי אחד מיוחס, עוד לא נראה מה היחוס שלו בדיוק, שכתוב בפסוק, בן יאיר, בן שימי, בן קיש, וזה אמור להדליק אצלנו את הנורה, לא יודע נורה האדומה, אבל להדליק אצלנו אור גדול, על מה שחכמים אומרים, כל אדם יראה את עצמו תמיד, כאילו כל העולם, חציו זכאי, חציו חייב, עשה מצווה אחת, הכריע את כל העולם כולו לקו זכות. חס וחלילה עשה עבירה אחת, הכריע את כל העולם כולו לקו חובה. אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של כלל ישראל, או אולי את ההיסטוריה העולמית אפילו, מעטים, באמת מעטים אנשים שאפשר לומר שהם לבד הצליחו להכריע את כל העולם לקו זכות. אבל המגילה רוצה ללמד אותנו שיש אחד כזה, אחד בוודאי. היה מרדכי יהודי, איש אחד, הוא שינה את הכיוון של ההיסטוריה, הוא הציל את כל העם היהודי מכליה. ואיך אנחנו רואים את זה? הגמרא במגילה אומרת, דף יהודי ב', הגמרא אומרת שזה נראה לנו שהפסוק הזה, איש יהודי היה בשושן הבירה, הוא שמו, מה? מרדכי בן יאיר, בן שימי, זאת אומרת, זה איזשהו פסוק שמספר לנו מי הוא מרדכי ומה היחוס שלו. אבל הגמרא במגילה אומרת לנו משהו אחר לגמרי. הגמרא במגילה אומרת לנו, שכל מילה בפסוק, יש משמעות הרבה יותר, בפסוק המשמח הזה, הגמרא למעשה אומרת, מה המטרה של השמות? הרי אם אנחנו רוצים לייחס את מרדכי, אז למה הפסוק לא ממשיך לפרט, עד את השולשלת שלו, עד בנימין, יש לך שיטה בגמרא שהוא לא מבנימין, אבל למעשה, השאלה מאמא שלו הייתה מבנימין, אבא שלו מבנימין, אבל אם אנחנו רוצים לייחס אותו, אז מה זה, מי מכיר מאיתנו את יאיר ואת שימי ואת קיש? אז אומרת הגמרא, לא, 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 השמות האלה יש, לה, יש להם מסר רוחני חשוב מאוד, והם מסמלים למעשה, מסמלים לנו את השליחות של מרדכי היהודי. והגמרא אומרת שם, בן יאיר, בן שאיר את עיניהם של ישראל בתפילתו, זאת אומרת, מרדכי, אנחנו רוצים להבין איך הוא היה המהפכן הגדול ביותר, היהודי הצנום הקטן, הצעיר, אולי דווקא היה כבר קצת יחסית מבוגר יותר, אבל מה, קודם כל, האיר את עיניהם בתפילתו, בן שמעי ששמע כל תפילתו, הקדוש ברוך הוא שומע את תפילתו, בן קיש, שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו, גם המילים יהודי, זה איש יהודי וימיני, חזל דורש, יש מחלוקת הרבה המוראים, איזה שבט היה מרדכי, אם יהודי משבט יהודה, או ימיני משבט בנימין, רבי שועה מלוי באמת אומר, שאמו הייתה משבט יהודה, ואבא שלו היה משבט בנימין, רבי יוחנן אומר שמרדכי היה משבט בנימין, ולמה קראו לו יהודי, אבל דרך אגב זאת שאלה מעניינת, לגבי כל העם היהודי, למה לנו כיהודים קוראים יהודים, יש, מי שיודע, יש הסבר נפלא בתרגום יונתן בן עוזיאל בפרשת ויחי, ככה זה נפתח סוגריים כמו שאומרים, למה לנו כיהודים קוראים יהודים, הרי נכון שיהודים זה על שם יהודה, כמו שהגמרא פה אומרת במגילה, אז מה כולנו משבט יהודה, בוודאי שלא, הנה רואים שמרדכי לא היה ככה, אז שם אומר התרגום יונתן בן עוזיאל דבר נפלא, הוא אומר שם על הפסוק יהודה, אתה יודוך אחיך, מה זה יהודה, אתה יודוך אחיך? אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, יהודה, כיוון שהודית במעשה תמר, יודו לך אחיך, ויקראו יהודים על שמך. זה הכוונה, יהודה, אתה יודוך אחיך. כל העם היהודי למעשה נקרא יהודי, על שמו של יהודה, וזה למעשה איזשהו הכרת הטוב ליהודה, שהוא הודה במעשה תמר. יש שם עריכות נפלאה מההודעה, מצד אחד מודה, מצד אחד הוא אמר תודה, אבל בכל אופן אנחנו חוזרים לנקודה הזאת של למה קוראים לו יהודי, אז הגמרא אומרת, בגלל שהוא כפר בעבודה זרה, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. והאמת יש מילה אחת שהגמרא שם לא דורשת, איש. מה זה איש יהודי? ולמעשה מעניין ששמעתי את הדברים האלה מהרב לאו, דברים נפלאים מהרב ישראל מאיר לאו שליטה, הוא אמר, הרי כן, הגמרא שם לומדת מכל מילה, יהודי, בן קיש, איש ימיני, מה זה איש יהודי? אז המשנה בפרקי אבות אומרת, ופה אני חושב שזה הנקודה שאפשר לדרוש, לדרוש מהפסוק את משהו שהוא מאוד מאוד מעשי עבורנו, רבותיי. שוב, חגגנו וחוגגים את חג הפורים בשמחה ובמשתה. ואז כל אחד אומר לעצמו הרבה מאוד פעמים, מה אני יכול לעשות שינוי? אנחנו שומעים על, על, על עצרות תפילה, על חיזוק בתפילה, חיזוק בתורה, חיזוק במעשים טובים, בגמילות חסדים. בתקופה שאנחנו צריכים הרבה ישועות, אז אדם אומר לעצמו, אני, מה, אם איזה מעשה אחד שאני עושה, באמת אני יכול לעשות איזשהו שינוי מסוים. אז שוב, נזכר במה שהילל הזקן אומר במסכת אבות, במקום שאין איש, ישתדל להיות איש. מה הכוונה? הילל הזקן שם דורש מהאיש, איש במשמעות של אישיות, כמו שדוד המלך אומר לשלמה, אומר לו במלאכים, וחזקת והיית לאיש. זה הכוונה, שם גם התרגום אונגלוס אומר, שתהיה גבר דחיל חטאין, שתחזיק, תהיה חזק, לאדם יראי שמיים. זה הכוונה איש, יש גם פירוש של הרד"ק, שאומר שם על הפסוק של, וחזקת והיית לאיש, מה זה והיית לאיש? הכוונה היא זריז ומושל בנפשך, וכובש את יצרך. זאת אומרת, איפה שכתוב איש, הכוונה היא תמיד, ככה הרד"ק אומר שם, תמיד מדובר על אדם גדול ונכבד. כל ההיסטוריה היהודית היו אנשים בודדים שקיבלו החלטות נגד הרצון שלהם, נגד הנטייה האישית שלהם. הם קמו ועשו דברים שהם הצילו את העולם, את העולם היהודי בוודאי. שוב, זה דברים שאנחנו יכולים לראות בול העיניים, מרדכי היהודי, זה נראה לנו גם. ולמשל, הגמרא מספרת במסכת חולין על רב, רב היה מהראשון של, אחד מראשוני האמוראים, הוא גם היה תלמיד של התנאים, רבי יהודה הנשיא ורבי חייא, ומספר את הגמרא, שמלכתחילה כשרב קבע את הישיבה שלו, הוא קבע את זה בעיר נהרדה בבבל. פעם אחת הוא עבר בדרך שלו בעיר סורה, שהיה שם הרבה יהודים, אבל היא לא שימשה כמרכז של תורה. ואז הוא שומע, רב שומע שיחה בין שתי נשים יהודיות, אחת שואלת את השכנה שלה, כמובן בארמית, ריבה דביסרה, כמה חל בבעל ובישולה? הכוונה שהיא שואלת, כמה חלב את צריכה לבשל כדי לבשל, כמה צריכה חלב בשביל לבשל ליטרה בשר, זה שום מידת בשר. רב כל כך הזדעזע, הוא הבין שהנשים האלו לא מכירות את האיסור של בשר בחלב. ואז הוא מסיק מסקנה, מסתבר שאנשי המקום פה לא יודעים תורה, לא יודעים, הם לא בקיאים בהלכות. מה הוא עשה? שינה את כל התוכניות שלו, וקבע ישיבה דווקא איפה? בעיר סורה. ככה מספר את הגמרא, הוא הקים מרכז תורה וישיבה, והפיץ משם את האור התורה, ושם למדו תורה במשך מאות שנים, מאות שנים. זה היה העוצמה של רב. דיברו קרוב לאלפיים שנה, אלפיים שנה לאחר מכן, אם אנחנו נרוץ בשנים, עליו ששוב, ברבות ההיסטוריה יש כל כך הרבה מהפכנים, על דברים קטנים, על נקודות מסוימות שאותו גדול, כשהוא היה בתקופה מוכרת יותר גדול יותר, זה רב, זה כל הגדולים, רואים נקודות קטנות שהם עשו, מהפכות כביכול קטנות, והם שינו בזה את העולם. אני אומר, קרוב לאלפיים שנה אחרי, בדורות שלנו, סיפור על רבאון קוטלר, בתחילת מלחמת העולם השנייה, הוא גלה ליפן. כל הישיבה, ישיבת מיר, הישיבה גלו ביחד ליפן. והם הגיעו עם כל בני הישיבה, רבאון קוטלר הגיע לשם, וידוע, הם מצאו שם מקלט, ועלתה השאלה, איפה ימשיכו? האם לארץ ישראל, אז בארץ ישראל הייתה נתונה לשלטון המנדט הבריטי, שהגבילו כניסה של יהודים, או אולי לארצות הברית. היה קל יותר להשיג אשרת כניסה. רבאון קוטלר לא יודע מה לעשות, אז מסופר שהוא התלבט ועשה גורל הגרש, שזה היה צריך לדעת איך לעשות, אתה צריך ידע מאוד מאוד נרחב וקבלה לדברים, אבל הוא עשה גורל הגרש. שיכריע מה לעשות. והדרך הרגילה או הנורמלית לעשות את הגורל, זה לפתוח ספר תנך במקום מסוים, לפי חשבון מסוים, ואז הפסוק שעלה לו בגורל, היה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון, לך לקראת משה המדבר. ואז אהרון קוטלר הבין שלמעשה משמיים מועידים אותו להצטרף להנהגה של היהדות אמריקה, שבאמת אז בתקופה היא היה מדבר שממה רוחני. נחשוב לעצמנו, רבאון קוטלר יוצא לאמריקה, הקים את האימפריה התורנית הגדולה, הענקית, איך נקרא לזה, הגרנדיוזית, ישיבת ליקוד. למעשה, בעקיפין, זה איך, אז התחילה המהפכה התורנית של כל יהדות ארצות הברית, וגם דרום אמריקה, מי שיודע עם דרום אמריקה, תלמידים מישיבת ליקוד התפרסו בכל ארצות הברית ובכל אמריקה. וזה הכוונה במקום שאין אנשים. אנחנו חוזרים לאיש יהודי היה בשושן הבירה. כל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות איש. במקום שאין אנשים, דווקא שם ישתדל להיות איש. זה המסר שזועק כשאנחנו קוראים את המגילה ואומרים ביחד איש יהודי. זה לא רק היסטוריה, זה לכל מי שבידיים שלו לעשות מעשה מסוים. ישתדל להיות איש, ואני אומר שוב, זה לא ללכת לעשות מהפכות ענקיות. אנחנו חושבים, מודחה יהודי, ברון קוטלר, רב, כמו שסיפרתי מהגמרא, עשה שינויים מרחיקי לכת. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים לעשות עם החלטות, לפעמים קצת קשות, אבל פרטיות שלנו. וכמו שהגמרא אומרת, חכמים מזכירים את דברי הגמרא בהרבה מקומות. כל אדם צריך לראות את כל העולם חצי חיה וחצי זכאי, חצי חצי. ואתה יכול להכריע במעשה אחד שלך. כל אחד ואחד מאיתנו, כל איש ואישה מאיתנו יכולים במעשה אחד להכריע את העולם כולו ולהיות איש יהודי, איש, וחזקת והיית לאיש. נעבור לנעימה ונחזור מיד.
ותעשה ותעשה עמנו ניסים נפלאים ונוראים, ניסים ניסים של פורים. ותעשה ותעשה עמנו ניסים נפלאים ונוראים, ניסים ניסים של פורים. אביה אבי מלכי, יוצרי בורי ועושי, הורני הדרך איך להתחיל במכינת קדושת פורים. איי איי איי, ויזכה בכוח הצדיקים לגרש ולבטל ממני, ממני ומכל ישראל קליפת המן אמר. צדיקים לגרש ולבטל ממני, ממני ומכל קדושה, קדושת מרדכי ואסתר, קדושת שער החמישים, המאיר בפורים. ותעשה ותעשה עמנו ניסים נפלאים ונוראים, ניסים ניסים של פורים. אביה אבי מלכי, יוצרי בורי ועושי, הורני הדרך איך להתחיל בבחינת קדושת פורים. צדיקים לגרש ולבטל ממני, ממני ומכל ישראל, קליפת המן המלך העם. ואזכה בכוח הצדיקים לגרש ולבטל ממני, ממני ומכל ישראל, קליפת המן המלך. עלינו קדושה, קדושת מרדכי ואסתר, קדושת שער החמישים, המאיר בפורים.
חזרנו ואנחנו ביחד מנסים ללמוד וככה לקחת מימי הפורים ולקחת להיות מעשיים, לקחת משהו, כי לחגוג ביחד, אז חלק מאיתנו חגגו אתמול בחגיגות עצומות ונהדרות, כך צריך, אנחנו מקווים, שמחנו, והיום זה שושן פורים, ואנחנו עוד בימי הפורים, וכמו שהמגילה אומרת, אנחנו, ימי הפורים האלה נזכרים ונעשים, אז זה עוד כולל היום הזה, שושן פורים. אבל אני רוצה לחזור יומיים אחורה, פרשת ויקרא, ואני חושב שהספר ויקרא שאנחנו למעשה נכנסנו אליו, מאוד מאוד מחבר אותנו לחג הפורים. אני אגיד מיד למה. כשאנחנו פותחים את ספר ויקרא, את פרשת ויקרא, אז התורה אומרת לנו, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. אם נקרא את שלושת המילים הראשונות, ויקרא אל משה, מי קרא למשה? זה נראה לנו מיד ברור, כי כתוב, וידבר השם אליו מאוהל מועד למור. אלוקים מדבר אליו, אבל מי קרא לו? וזה מעניין מאוד, כי בכל התורה אנחנו רואים, מאוד ברור, כשהקדוש ברוך הוא קורא למשה, קורא לאהרון, ויקרא השם אל משה, ויקרא השם לאהרון, וידבר השם אל משה, ויקרא אל משה, מי קרא למשה? כמדומני, שוב אני אומר, אני לא זוכר, שמעתי זה לפני כמה שנים, ראיתי את הדברים, יושב בשם החידושי הרים אולי, הוא אומר דבר נפלא ביותר, הוא אומר, מה זה ויקרא אל משה? משה רבנו רוצה ללמד אותנו, אתה שומע קריאה, משה מיד הבין שזה הקדוש ברוך הוא. אם מישהו נוגע בך, מסתכל, עושה לך משהו קטן, קמת בבוקר והכל בסדר, מישהו דיבר איתך, מישהו קרא לך, מיד, ויקרא משה וידבר השם אליו מאוהל מועד, הוא מבין מיד שזה הקדוש ברוך הוא. ודרך אגב, אם ניקח את משה עצמו, כמה וכמה צעדים אחורה, בסיפור של הסנה, איך למעשה הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבנו פעם ראשונה, מספרת לנו התורה, משה רבנו הולך שמה במדבר, והוא רואה סנה בוער, הוא רואה משהו לא ברור, הוא רואה למעשה, נדלק שם האש, והקוצים לא נאכלים, והיא כיסר לראות, הוא מסתכל מה זה, מנסה לבחון, ואז הקדוש ברוך הוא פונה אליו, ונגלה אליו, למה? הוא מסתכל, הוא בוחן, מי קורא לי? זה הסמל אני חושב, הפתיחה של ספר ויקרא, ושל פרשת ויקרא שקראנו בשבת, פשוט לשים לב, אתה קם בבוקר, תסתכל, אתה מתקדם במשך היום, תסתכל ימינה, תסתכל שמאלה, אלוקים נמצא איתנו כל הזמן, ויקרא, מי קורא? בוודאי שהקדוש ברוך הוא, כי יש לנו, יש לו אין ספור מקומות במשך היום שלנו, שהקדוש ברוך הוא למעשה קורא לנו, רק אנחנו לא שמים לב כמובן. ולמה אמרתי לכם, שאני חושב שזה מאוד מאוד מחובר לפורים. נעשה לעצמנו שני חשבון, מי ויהי בימי אחשוורוש, עד למעשה סיום המגילה. כמה שנים ערך כל סיפור המגילה. אז מי שמסתכל, עושה את החשבון שלו, האמת, לא צריך להיות גאון גדול, כי המגילה בעצמה מספרת לנו דרך התקופה של השנים. זה 8 שנים פלוס. זאת אומרת, מהרגע הראשון שאחשוורוש מזמין את עם ישראל, את העם היהודי למשתה, ובהמשך כל הסיפור למעשה זה ערך כ8 שנים. עכשיו ננסה לחשוב לעצמנו רגע, אנחנו באים לבית הכנסת, אמרתי חלק מאיתנו עוד קוראים הפוקר, קראנו אתמו בלילה, חלק גם בכלל בארץ ישראל שיש להם ערים שהם ספק, אז הם קוראים גם כן הבוקר, עם ברכה, בלי ברכה כמובן, אבל אתמול קראנו, ואנחנו קוראים את המגילה במשך כחצי שעה, 45 דקות, לנו זה נראה, ברגע מסוים מאוד מאוד, לא אגיד למילה משעשע, אבל באמת איזה נס מדהים, אחשוורוש קורא ליהודים, לסעודה, מרדכי אומר להם אל תלכו, ובשתי, אחשוורוש אומר להרוג אותה, ומיד לאחר מכן מחפשים אישה אחרת, מלכה אחרת לאחשוורוש, ומוצאים את אסתר, אסתר למעשה משפחה של מרדכי, ומרדכי ככה תוך כדי הסיפור שומע את השיחה בין ביקטן ותרש, מעביר את הסיפור ו... נרשם בספר הזיכרונות, מגיע המן שבכלל פה תופס את כל החגיגה ומחליט שהוא מחסל את העם היהודי, ואנחנו כשקוראים את המגילה זה נראה לנו הכל צמוד, אנחנו אומרים הנה הנה לא מזמן מרדכי כתב על המלך שם, שלח למלך איזה הודעה משמחת, ובכל אופן הודעה שמצילה את המלך, והמן ככה חוגג את כל החגיגה ותופס את השלטון כמעט, אז חוזרים לאסתר שהיא למעשה קרובה של מרדכי, ואיך אומרים, אחות לנו בבית המלך, והיא זאת שמסדרת את כל העניינים, ופתאום מבינים שלא נתנו שום דבר למרדכי על מה שהוא אמר, דיבר טוב על המלך. בכל אופן סיפוש, שוב, אנחנו קוראים אותו חצי שעה, 40 דקות, 50 דקות, דופקים באמן, מגיעים לשעה. ולנו זה נראה מאוד מאוד מרגש, כי זה נראה סיפור ככה ברצף של סיפור מדהים. אבל האמת היא שזה קרה במשך 8 שנים, כמו שאמרתי. כך שלמעשה, אם היינו מעתיקים את זה לזמן שלנו עכשיו, אף אחד לא מחבר את הדברים. לפני שנה קרה משהו, לפני שנתיים, מה זה קשור למה שקורה היום? המגילה מלמדת אותנו, רבותיי היקרים, לשים לב, פשוט לשים לב, תראה איזה עוצמה של ניסים סובבים אותנו, אנחנו לא תמיד שמים לב. אנחנו לא כשלא תמיד שמים לב, אנחנו הרבה מאוד פעמים לא שמים לב. ולכן כשהגמרא אומרת אסתר מן התורה מניין, אנחנו יודעים שכל דבר שיש בעולם בוודאי מאורעות שקרו לעם ישראל יש מקור בתורה, אומרת לנו הגמרא אסתר מן התורה מניין, שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא, שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל בכללות אני יהיה תקופה שאני אסתיר את פני. אז הרבה מן המפרשים שואלים מה זה פה משחק מילים, אסתר זה הרי בכלל באלף, אסתיר פני זה הסתר, אז כאילו זה המקור של את המקור של אסתר אנחנו לומדים מהסתרת פנים של הקדוש ברוך הוא. התשובה היא רבותיי, כן וכן, זה בדיוק המקור המדויק, זה לא איזשהו מילה אחת שנרדפת לחברתה. זה אומר לנו שהקדוש ברוך הוא מסתיר את פניו, זה כל המהות של מגילת אסתר, פשוט אלא מה, והעבודה שלנו, שוב דיברנו על העבודה הזאת שאנחנו ניקח מימים של הפורים, לחפש את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, בכל פינה, בכל רגע, ויש, ומי שבאמת מחפש, ולא צריך לחפש כל כך, ולעבוד כל כך קשה, הוא כל כך מתרגש מזה, יש כל כך הרבה סיפורי אמונה, והשגחה פרטית כאלו, שאנשים פשוט מחליטים שהם רוצים לראות, וכשהם רוצים לראות, הם קוראים כל כך הרבה, זה קורה הרבה מאוד פעמים, שבאים אליי אנשים, שרוצים להתחזק בעבודת השם, אנשים שלא דתיים בכלל, יכולים להגיד לי משפט, לא פעם ולא פעמיים, תראה, אם הקדוש ברוך הוא, אם אלוקים היה, עושה לנו נס, כמו שהוא עשה לעם ישראל ביציאת מצרים, איזה קריאת ים סוף, היינו רואים מול העיניים, בטח שהיינו מאמינים, איזה חוכמה זאת שעם ישראל, איך אומרים, הקדוש ברוך הוא עושה לו ניסים אדירים כאלה, ואחרי זה, בטח שהוא יאמין, ובטח שהוא יקבל תורה, ואנחנו עכשיו לא רואים את הניסים, יש לזה הרבה פירושים שאלוקים למעשה התגלה פעם אחת, וזה ואותו דו העביר לכל בניו וצאצאיו, וזה מדהים את מסורת התורה, שלמעשה אנחנו קיבלנו מאבותינו, זה תשובה אחת, אבל התשובה יותר פשוטה, זה שלמעשה נכון, נכון שאם נראה מול העיניים קריאת ים, וואו, זה ישגע אותנו, ויגיד וואו, כל אדם כאילו יגיד וואו, אבל זה לא מדויק, כי נסתכל איך שנראה בתורה, גם אחרי קריאת ים סוף, אנשים האלה מתייצרים, והתחילו לפקפק בכל מיני שאלות, אבל גם אנחנו, אין לנו אולי קריאת ים סוף מול העיניים, אבל יש לנו ויש לנו, כל כך הרבה ניסים ונפלאות, פרטיים לכל אחד ואחד מאיתנו, אנחנו פשוט לא שמים להם, והחיים, שגרת החיים מאבדת לנו גם כל הנושא הזה, כמו שהרמב"ן כותב בסוף פרשת בו את הנושא של נס וטבע. אצלנו נראה שנס, הכוונה היא וואו, כמו שאמרתי, קריאת ים סוף, אתה מסתכל מול העיניים ורואה שהים נקרא לשתיים, זה נראה באמת מחזה מטורף. וטבע זה פשוט, כן, כל מה שאתה רואה מול העיניים זה כאילו משהו שאמור לקרות. ובדיוק הרמב"ן בפרשת בו מלמד אותנו שאין שום הבדל, אין שום הבדל מקריאת ים סוף לזה ששמן, שאתה לוקח כוס וממלא שמן, שם פתילה והנר דולק. לנו זה נראה טבעי, כי זה הטבע. טבע כוונה נס מוסתר. ולכן הגמרא מספרת אצל רבי חנינא בן דוסא שאשתו באה וסיפרה לו בכאב עצום. תשמע, תדע לך שהדלקתי במקום שמן חומץ. אוי אוי אוי, הדלקת נר, אומר לך. אני לא מבין אותך. מי שאמר, יאמר לשמן שידלק, יאמר לחומץ. כאילו בשבילו זה היה כל כך פשוט. ואנוכי אסתיר אסתיר, זה הכל מוסתר, אבל כששמן דולק זה נראה לו כל כך פשוט. אומר רבי חנינא לאשתו, מה דואגת? כאילו יש, לקדוש ברוך הוא, לעולם, למערכת העולמית, יש בעיה לעשות שינוי בין שמן לחומץ. כאילו, כששמים שמן בכוס, זה 100% ידלק, יש פה איזה מערכת שמחייבת את זה, ממש לא. את הכל מפעיל הקדוש ברוך הוא, את הכל מפעיל האלוקים. ולכן זה העבודה שלנו רבותיי בימים האלה, ימי הפורים לא יסוף מזרעם, אנחנו כן דווקא בימים שיש לפעמים חושך, יש אתגרים ואנחנו מתפללים לישועות, אבל מתוך זה אנחנו רואים ויכולים לראות כל כך הרבה ניסים, ורואים את ישועת השם, ורואים את הקדוש ברוך הוא שם, וכשאנחנו רואים אותו אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים בעולם שמישהו מנהל אותו, זה בורא העולם. זה השמחה הגדולה, כשאדם באמת מרגיש את זה דרך אגב, זה גם נותן לו שמחה, כי פתאום וואו, הנה, כי בכל, הוא מדבר אליי, הבורא עולם, ויקרא אל משה, הבורא מדבר איתי, אז רק לשים לב, כשאנחנו שמים לב, ואני אגיד לכם עוד דבר אחד קטן, כשאדם מרגיש את האמונה הזאת, ושהקדוש ברוך הוא מדבר אליו, אז הוא גם חי חיים טובים יותר, ולמה? חיים טובים גשמיים, כי הוא אומר תודה על כל דבר, לא מגיע לי, כמו שאמרתי על הטבע, יש אנשים שחושבים שכשהם קיים בבוקר, כל, מכאן ועלה, כל מגיע להם, אבל אם הם בתפיסה של האמונה הבסיסית שאומרת, כל מה שיש לי, אני אומר תודה לבורא, תודה לסובבים אותי, אז החיים שלנו יהיו חיים טובים יותר ומאושרים יותר. נעבור לנעימה ונמשיך מאוד.
אבל מאת חיודה אסכלה אשר נעשה אין מאת חדיבה יזדה Like all this in Azar This is the Chivimelah Vayir Vashak Vahife Vau Yetzis Nitzar Alles in Azar Zeis doch im Allah Vayil Barsak Vahife Weil jetzt ist die Zeit
Men darf du Yeshies Men darf du Refies Verzeih ins Busgei du vor Men darf du Yeshies Men darf du Es verzeih lins was gei du vor Kino de gai uda es kolasche nasse moche was gei du vor Is wei wussi gei du vor Kino de gai uda es kolasche nasse moche was gei du vor Oi 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 zei wussi gei du Yeah.
silence was guide to fool. I without do you see it's without do you feel it's the silence was guide to fool. Eden dafen refies, Eden dafen yeshies. Ohiyim uzgaidu fu, uzgaidu fu. Vashefe uzgaidu fu. Lamanchul fadamad regentias. Tzamen atmazen yeshies. Ohiyim uzgaidu fu, uzgaidu fu. Shepherds guide the fools.
He mother guide the escalation. I say mother guide the fools. He say mother guide the fools. We are mother guide the escalation. I say he say mother guide the fools. He say mother guide the fools. We say it is mother guide the fools.
Mordechai, Judah, Judah, as they weiss, wie es man ist hier, wie es in der Treis. Mordechai, Judah, Judah, as they weiss, wie es man ist hier, wie es in der Treis.
Mordechai, Judah, Judah, as they weiss, wie es man ist hier, wie es in der Treis. Mordechai, Judah,
חזרנו ואנחנו שוב ביחד מנסים ללמוד מהימים. ימי הפורים האלה לא יסוף מזרע, לא נשכח, ניקח את הימים האלה ביחד. ואנחנו שושן פורים, אנחנו למעשה בעיצומם של ימי הפורים. חלק מאיתנו חוגגים בחומים במצוות מעשיות בירושלים, בעוד ערים בארץ ובספקות אנחנו חוגגים בפועל, כמו שאומרים, קריאת מגילה ומשלוח מנות ומתנות לאבנים. אבל בשאר העולם אנחנו חוגגים את שושן פורים. זה חג לכל דבר, זה ימי הפורים, ומרדכי קבע אותם במגילת אסתר, קבע אותם כימי שמחה. אנחנו ביחד מנסים לקחת את היום הזה ולקחת משהו מהיום, לקחת משהו קדימה. ודווקא רציתי בחלק הזה לקחת משהו קדימה ולאסוף את כל מה שעברנו בחודשים האחרונים. ראיתי רעיון נפלא שכתב ידידי אריה ארליך, דבר נפלא, וסיפור ששמעתי אותו בכמה וריאציות, אבל הוא גם כיוון את זה לימים האלה. היה סיפור ידוע גם כן בשם, יש כאלה שורים בשם רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, יש כאלה שורים של אדמו"ר אחר, אבל הסיפור הוא טוב בכל מקרה. כמו שאנחנו תמיד אומרים על סיפורי חסידות וסיפורי הבעל שם טוב, אנחנו תמיד צריכים להבין להאמין שהסיפור יכול לקרות, גם אם זה לא קרה בפועל. זה גם לא משנה בדיוק מי אמר אותו ומה אמר. היה חסיד אחד שקראו לו רב שמואל, אדם מכובד, נכבד בעמו. יום אחד הוא איבד את כל את שמו, את התדמית שלו, הכל. אבל מה קרה? זה קרה בערב יום כיפור. לידו של רב שמואל, הוא היה סקן מוכר, שקרו דברים קצת דרמטיים, ידעו להעביר את הדברים אליו. מקרה דחוף של פדיון שבועים. מה קרה? משפחה יהודית הסתבכה עם איזה בעל אחוזה אחד. היא לא עמדה בדמי החכירה, כמו שאנחנו יודעים בימים ההם, והמשפחה הושלחה לצינוק. אותו רב שמואל היה לו רגש חזק מאוד לאותה משפחה. בכלל, משפחה יהודית שנמצאת במצוקה, לא עניין אותו ענייני ערב יום כיפור, גם לא לאוכל של ערב יום כיפור, וגם לא לעבודה של הערב יום כיפור, תפילות וכפרות. הוא עזב את הכל, הוא מסתובב ברחבי העיר בשביל לאסוף כסף, להביא מהר לבעל האחוזה. הוא רוצה לחלץ את בני המשפחה מהבור, אבל הציבור עצמו כן היה קצת עסוק במאכלים של ערב יום כיפור. הארנקים כבר היו מרוששים מהכפרות, אז הוא מקבל חצי רובל פה, חצי איזה קופיקה אחת שם, וכסף לחילוץ של המשפחה הוא לא מצליח לקחת, למצוא, כמו שצריך כמובן. בקצב הזה הוא אומר לעצמו, את היום הקדוש המשפחה הזאת האומללה תעביר בצינוק, וזה יכול להיות גזירת מוות. הוא אומר לעצמו, ובכלל כדאי סיפורים של ערב יום כיפור, אנחנו בימים ימי הפורים, פורים כיפורים, יש כאלה שאומרים שפורים כיפורים, שאת יום כיפור זה במידה מסוימת, איזשהו דמוי לימים האלה, ימי הפורים, וההסבר לזה דרך רב, עוד פעם נפתח רק סוגריים, ימי הפורים זה ימים של שגרה, ימים של גשמיות, ואנחנו צריכים לדעת איך לחבר את ימי הפורים ליום-יום שלנו, כי להיות יום כיפור זה יחסית קל, כי זה פעם בשנה אנחנו מתנתקים ולמעשה אנחנו מתקדשים ונעים כמו מלאכים, נדרש מאיתנו יום אחד בשנה. להיות עם רגליים על הקרקע ולאכול ולשתות ולהנות ולשמוח ולהישאר, איך אומרים, בן אדם רוחני, זה עבודה של פורים, זה עבודה של כל השנה, לכן למעשה יום הפורים יש לו מעלה אפילו מיום יום כיפור במידה מסוימת. ואז אנחנו חוזרים לרב שמואל שלנו, שמחפש כסף לאותה משפחה, בשביל להציל אותה מפדיון שבויים, להציל אותה מהכלא, מהבור, מהצינוק שבא לאחוזה, שהגוי לא אכפת לו משום דבר, מכניס אותם לשם. מה שהוא עושה, הוא מגיע בפינת העיר, הוא אומר לעצמו, הוא זכר, הוא מגיע לקצה העיר, שם בתי מרזח, אבל הוא פוגש שם שלושה יהודים, לצערנו הרב, שירדו מהדרך לגמרי, והם שותים שם אלכוהול, משתגעים שם, והוא ניגש, לא אכפת לו משום דבר, הוא ניגש ואומר להם, תשמעו, יש פה איזו משפחה, בוא נציל אותם. כל שלושה יהודים עומדים שם, ואומר אחד לשני, בוא נעשה פה תרגיל יפה. אנחנו ניתן לרב שמואל כל אחד כוס, אם כל כוס שהוא שותה, כוס וודקה כמובן, 40-50% אלכוהול, כל כוס שהוא שותה, אנחנו נותנים שליש, זאת אומרת, אנחנו שלושה, שליש מהסכום, ואם הוא ישתה את שלושת הכוסות, הוא הרוויח מצווה גדולה, הוא יפדה למעשה את המשפחה הזאת, בפדיון שבויים. וכך היה, החסיד שותה את הכוס הראשונה, מקבל שליש, מתאמץ מאוד ולוגם את השנייה, מקבל עוד שליש, ואז בשארית הכוחות שלו, שותה את השלישית, הוא מקבל את השליש האחרון, למעשה רץ מהר, איך אומרים, בסחרור ראש אדיר, אבל הוא רץ לבעל האחוזה, נותן לו את הכסף, ממש כמה דקות לפני כניסת חג יום הכיפורים, המשפחה משתחררת. והוא מה קורה? איתו רב שמואל למעשה מדדה, איך אומרים, בלי סודה מפסקת, בלי תלית, בלי כלום, נכנס ישר לבית הכנסת, אבל הוא כבר היה, איך נקרא לזה בלשון המתה, מי שראה אתמול, ומי שעוד יראה היום, היה מסובב על כל הראש, בבית הכנסת זה עברה רצינית, הקהל כולו עומדים בכל נדרי, החזה נראה כמו מלאך, הרב עומד, מהשמאל עומד זקן הקהילה עם ספרי התורה, ונכנס רב שמואל ככה מלוכלך ומתנדנד עם השכרות שלו, כולם קצת בהלם, ואז הוא דופק, עולה על הבימה ולא מבינים מה הם רוצה, ואז הוא מתחיל לשיר, אתה ראית על הדעת, אז ניקון של שמחת תורה, כולם הבינו שאולי נטרפה דעתו, הוא עושה בושות לו ולמשפחה שלו, הגבאים רצו מהר לבימה, רוצים לסלק אותו, ככה איכשהו נראה גם, ואומרי לו, תרד מיד, ואז הרבי מתערב, כמו שאמרתי, ככה, הסיפור, המקור, אומרים רב לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא היה כוח מתאים לו, הרבי אומר, תניחו לו, רב שמואל החסיד הזה, הנשמה שלו נמצאת בהיכל גבוה מאוד, מקום של, איך אומרים, של קודש הבריחו, אנחנו, אומר הרבי לכל החסידים, אנחנו צריכים לעבור את כל התהליך של אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור וסוכות, לטפס עד שאנחנו מגיעים לרגע הכי גבוה של חודש תשרי, הרגע של אתה ראית על הדעת. רב שמואל, והוא מספר להם, והרבי ידע, איך ידע, לא יודעים, אבל ידע על המצווה האדירה שרב שמואל עשה באותו יום, ערב יום הכיפורים. רב שמואל אומר הרבי לכל החסידים, עם המצווה הגדולה שהוא עשה היום, תדעו לכם שהוא דילג ישר לאתר הורית על הדעת, הוא ישר דילג את כל, איך אומרים, אנחנו התחלנו בערב הסליחות ואנחנו מסיימים בשמחת תורה, הוא עומד פה בכל נדרי והוא למעשה כבר נמצא באתר הורית על הדעת בשמחת תורה. עד הרבה אומר להם הרבה, טוב שהוא יתפלל איתנו, יחלץ את כולנו מאימת הדין, הוא כבר נמצא בסוף, איך רואים בסוף ולטובה, וכולם יחד בחו איתו ושרו איתו ורקדו איתו ובחו איתו ביחד עם אותו רב שמואל. אני אומר את זה, כיפורים באמת יום גדול, ימים אדירים אנחנו נמצאים, באמת. ואפשר לומר, אולי ביחד נתפלל כולנו, שהחודשים שעברנו, מאז שמחת תורה, דיברנו על שמחת תורה, אתה הורית על הדעת, והתחלנו את שמחת תורה למעשה עם יום הכיפורים וחג הסוכות, וזה נראה לנו, איך אומרים, מה שעברנו משמחת תורה עד הימים האלה, ימי הפורים, היינו באתה הורית על הדעת, ולא זכינו. והיה לנו יום לא פשוט, יום קשה, שנמשך, נמשך בחודשים האחרונים, וגם היום אנחנו עוד בימים, ימים שצריכים עוד להתפלל הרבה, למען החטופים, למען כל מה שגרם ונגרם לנו בחודשים האחרונים, ולמען הפצועים. אז אני חושב שהימים האלה של הפורים, אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, שעד רבה, מתוך השמחה הגדולה והמשתה, כמו אותו יהודי, רב שמואל שעשה מצווה אדירה, אבל כתוצאה ממנה היה צריך להשתכר, ויכולים להשתגע לגמרי. אבל אנחנו בימים האלה עם הרגליים על הקרקע, זה הזדמנות, זה הזדמנות. כמו שכתוב שעד חצי המלכות, כמו שאסתר ביקשה מאחשוורוש, הקדוש ברוך הוא, כל מה שכתוב במגילה, המלך זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים לבקש מהמלך כל דבר בימים האלה. אז זה מה שאני חושב שכדאי לנו להתפלל מעומק הלב. שבימים האלה שהתחלנו אותם באתה הורית על הדעת של שמחת תורה, אנחנו עכשיו בימים של ימי הפורים האלה לא יסוף מזרם, זה ימים שמנהפוך הוא, ימים של שמחה, ולא סתם שמחה, שמחה כזאת שאמורה להפוך לנו את הכל, את כל החושך, את כל הכאב, לשמחה, לשמחה כזאת שתביא אותנו בעזרת השם. אנחנו, הנה כבר, כמו שכתוב בהלכה, חודש לפני חג הפסח, אנחנו כבר מתחילים ללמוד ללכות הפסח, אז מפורים יוצאים ישר, אני לא דבר על נשים עקרות הבית, שכבר אני מניח שהראש שלהם כבר עמוק בחג הפסח, אבל להתפלל שכמו שאנחנו בחג הפסח, ראינו את הניסים והנפלאות מול העיניים שלנו, לא בצורה של הסתר כמו בחג הפורים, אוטוטו נראה כולנו את השמחה הגדולה, ואת האור הגדול, ואת הניסים והנפלאות שראינו, בחג הפסח נוכל לראות ביומיום שלנו, ונזכה ביחד לבשורות טובות, ישועות ונחמות. לפני שנסיים, נודה לטכנאי היקר, לכל הצוות הנפלא כאן ברדיו קול חי, שנתנו לנו ימים עם, עם, עם שמחה עצומה, ועם עם, עם הרבה התעלות, גם גשמית וגם רוחנית. המשך האזנה הרבה, ושושן פורים שמח.
אם לא יודעים, אוי סורוירו, בגלו פסיב רומס עשור דיקור. אם לא יודעים, אוי סורוירו, אוי לא פסיב רומס עשור דיקור. לא יודעים, לא יודעים, הייתה אורה, כולה פסיב חמס עשור דיקור. לא יודעים, לא יודעים, הייתה אורה, אורה פסיב חמס עשור דיקור.
כן, כן, כן תהיה, כן תהיה לא נועה, פסיב חמס עשור דיקור.
שבוע איפה יצאת על הציץ
את המן תלו על עץ גבוה את ויזאת על הציץ
את המן תלו על עץ ויזאת על הציץ את ויזאת על הציץ
את המן תלו על עץ ויזאת על בלטה את דלפון על טלפון נסדה מרבים 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 בזמחה
מי שמי שמי שנכנס עדה מרבים 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 בשמחה
אוהב
מי שנכנס עדה מרבים בשמחה
Harvoino, e harvoino zoku la toev.
Awan, 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 awan. Avona, harvona, avona zoku la
ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות בעטרת זהב
מרדכי יוצא מלפני המלך ויעי שושון צהלו וצומחו
ליהודים הייתה הוראה ושמחה הוראה ושמחה וססון ביקה
ליהודים הייתה הוראה ושמחה הוראה ושמחה וססון ביקה